אנחנו ברוק אנד רול של העסקים, כי כולנו חוטפים את הרולס, הסלעים האלה שתוקעים אותנו בדרך ומקשים עלינו בעסק. וכולנו רוצים להמשיך להתגלגל הלאה. How do we roll? איך אנחנו מתגלגלים ומייצרים הצלחה? אז בפודקאסט הזה אנחנו בפרק 70, שזה מספר מזל, יוני מרדכי, יש לי את הכבוד לארח אותך, במאי ויוצר תוכן וידאו למותגים. אז יוני הוא רוקנרול אמיתי, הוא איש עסקים שממנף אתכם כמותג דרך וידאו. תכף אנחנו נבין למה הכוונה בדיוק, ובמקביל הוא גם רוקנרול אמיתי, בואו, הוא מנגן על גיטרה בס, תוסיפו את זה שהוא גם מאזין קבוע של הרוקנרול של העסקים, שזה בכלל כבוד בשבילי, ושימחת אותי כשסיפרת לי את זה. אז הנה לכם השראה של אדם אחד שמתעשיית עולם הפרסום ועולם הקולנוע, הוא בחר לצאת לחיים כיוצר ואיש עסקים עצמאי באומץ. כי זה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו שמכלוב זהב, מעזים לצאת החוצה ולעשות את זה בעצמכם. אז משפט אחד שאתה רוצה להגיד, יוני, לפני שאנחנו מתחילים?
צריך לחלום וצריך להגשים. פשוט.
אוקיי, בואו נראה מה הסיפור שלך ולמה אתה אומר את זה, מאיזה מקום צריך לחלום ולהגשים, כי אתה הרבה אומרים את זה, אבל אתה יש לך את הכיוון המיוחד שלך, אז תכף נראה. אז תחיימו מנועים, תורידו חסמים מעכבים, אנחנו הולכים לעוף עם וידאו מותגים ורוקנרול. תקבלו נקודות מבט נוספות מעניינות, ותפנימו את יוני מרדכי, YM, שעשה ועושה את זה, כי we walk the talk, מה שנקרא, אתם כבר יודעים. אז אני תמיד אומרת, אתם מוזמנים to pod your power, כי הגיע הזמן לשדר את הכוח שלכם לעולם. מי שלא מכיר, אני פז מוסקוביץ', המגישה, זאת שמקשקשת הרבה, ומנכלית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה, שחקנית. אני זאת המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת, וגם לא משתינה בפודקאסט מפוצץ השראה. הרוקנרול של העסקים, סיפורי השראה, עסקיים, מרתקים, ואנחנו פשוט מתחילים. קליפ פתיח וגו.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
כן, אז אהלן יוני.
אהלן, מה עניינים?
מה עניינים?
תודה, כיף להיות פה.
תגיד, אתה עוקב אחרי הפודקאסט הרבה זמן. נכון. בעצם משם אנחנו מכירים כאילו, ואני בכלל לא יודעת שאנחנו מכירים.
כן, אני עוקב, אני מקשיב, וגם מכיר את הסיפור שלך.
אז תאר לך, אני רוצה להתקיל אותך כבר בשאלה.
קדימה.
תאר לך שיש לך לקוחות פוטנציאליים שעוקבים אחריך, כמו שאתה עקבת אחריי, למשל, ולא יוצרים איתך קשר. איפה שם הגאפ שאני כבעלת עסק עשיתי, שלא ידעתי עליך בכלל, ואני בטוח בטח לא יודעת על עוד לא מעט אנשים, אז איך אנחנו כבעלי עסקים, איפה הגאפ? מה אתה היית עושה?
את רוצה את התשובה הקצרה או הארוכה?
על מה היית הולך?
מה שאת רוצה. על הקצרה נגיד.
טוב, בסדר.
בואי נגיד שהלקוחות שאני מכוון אליהם, הם קצת פועלים אחרת במרחב השיווקי, המסחרי. אז אני גם לא מסתכל כמו על כל דבר שהוא פוטנציאל לקוח. אני חושב שאני די בונה את עצמי מול מי שאני חושב שהוא יכול להתאים לי כלקוח וההפך.
אז בעצם מה אתה אומר?
אני אומר בעצם שמי שאני מגדיר שהוא לקוח פוטנציאלי בשבילי, הוא מאופיין בצורה מאוד מאוד ברורה ומסוימת.
ספר לנו על זה, מהי הצורה הברורה והמאופיינת להגדרה ללקוח, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, מעטים מאיתנו לא ממש חושבים על זה.
אוקיי, אז הדבר הראשון זה שיש לו חשיבה של מיתוג, הוא רואה את עצמו כממותג. במקרה שלך, את ממש מיתוג וממותגת ועם סיפור, זה ברור.
בגלל הסיפור אני ממותגת לדעתך?
לא רק, הסיפור הוא חלק, הוא סיפור המותג שלך.
אתה מתכוון לסיפור האישי?
לא רק, הסופרקאסט והסיפור האישי, הכל ביחד, את מחברת את זה נורא נורא יפה, למוצר אחד שלם, לעולם מותגי, לסיפור.
זה כיף, תודה.
סיפור מותגי שלם.
אוקיי.
אבל זאת נקודת הפתיחה, כי אני לא יודע לדבר עם אנשים או עם פירמות, או עם מוצרים שהם לא מותגים, אלא אם כן אנחנו מתחילים תהליך מיתוג, ואני נכנס למקום של הוידאו. כי אחרת אני לא יודע איך לפנות אליהם אפילו, ולא יודע מה לעשות איתם, ממש ככה. ובדרך כלל לקוחות שאני נותן להם שירות, או מחפש כלקוחות חדשים, זה לקוחות שעניין המיתוג כבר מאוד מאוד תמוע בהם, והם יודעים לדבר דרכו, ויש להם סיפור. אפילו עכשיו, אני יכול לתת דוגמה על חברה קבלנית מאוד מאוד גדולה, ששינתה כן. את המיתוג שלה, ורק אז אני נכנסתי לתמונה, וממש נכנסתי בשלב של המיתוג, והייתי קצת שותף להחלטות האחרונות, אבל אני הבאתי את הזווית של הוידאו. וזה פשוט...
אבל כן, כן היית שותף בתהליך ה-re-mitigation, כן, מה שנקרא.
כן, אני יודע את מקומי, זה לא שאני אומר עכשיו שהלוגו צריך להיות בצבע כזה או בצבע אחר, או הסיפור
מיתוג
כזה.
זה לא רק הלוגו, זה לא, המון אני, המון דברים,
ברור,
נכון?
ברור, אני נותן את זה רק כן. כדוגמה שמסבירה את הדבר, אבל התשוקה שלי בעצם, כן. זה... אם רוצים להדליק אותי, אומרים לי, תשמע, הנה התחלה של מותג, הנה הסיפור, מה יש לך להגיד בווידאו? בוא נראה מה היישום שאתה עושה לדבר הזה דרך וידאו. ואז אני ישר שואל אותם את השאלה הכי חשובה.
מה?
כמה כסף יש לכם?
תקציב, תקציב.
ואז אומרים, אין לנו. לא, סתם.
זה כולם אומרים. אז רגע, שנייה לפני שאנחנו מתקדמים לדבר הזה. לי נתקע בראש כשאמרת, אני לא אצטט אותך, אבל אני אשאל. הבנתי ממה שאמרת, שאתה לא תעבוד עם לקוחות שהם עדיין לא ממותגים.
לא בדיוק. זה נכון. זה לא בדיוק. אני לא יודע איך לדבר איתם.
אפרופו מיתוג, בואו תראו. אוקיי, רגע, סליחה שקטעתי אותך. בואו תראו. יוני הגיע, וכמובן אני עושה בדיקת אנטיגן לכולם, מי שמגיע לפה. אז תראו מה הוא הביא לי. אתה מוזמן לספר על זה, איזה יופי. רגע, הנה, אפרופו מיתוג.
צריך להגיד שהסוכריות, יש בהם את הלוגו שלי, בתוך הסוכריה.
שזה מדהים. יש פה סוכריות שאתה אמרת שמתמכרים אליהם.
נכון, נגעת נסעת.
נגעת נסעת, ושאתה אמרת עבודת יד.
נכון, זה עבודת יד, סוכריות בעבודת יד.
מה זה אומר?
יש לזה שם, לסטייל הזה, וזה מישהי מאוד ספציפית, עושה את זה, אני חיכיתי 3 חודשים שהכמות שלי תהיה מוכנה.
וואו.
כן.
והכוסות, YM?
והכוסות, זה הולכתי בהפקות, זה כבר סמל מסחרי, אנחנו עושים עם זה סטוריז ותמונות ו...
שכתוב גם את כתובת האתר.
נכון.
אוקיי? כתוב גם את כתובת האתר. אז תמשיך, בעצם, כי הבנתי שאתה אומר, לקוח יקר, אנשים יקרים, בעלי עסקים, אם אתם מאזינים לפרק הזה ואתם לא מותג, אז?
אז בואו תתחילו להיות מותג.
איתך?
אני יודע רק לעשות דבר אחד. אני יודע לעשות וידאו או תמונות נאות ממותגות למישהו מותג או רוצה להיות מותג. אני לא יודע, אני יודע לעשות לוגו, ואני לא יודע לעשות את הבריף של הניתוח והסיפור. אני יכול לעזור בזה, כי יש לי הרבה ידע והרבה ניסיון, אבל אני יודע לעשות וידאו, וזה הדבר שאני עושה הכי טוב בעצם.
ולעשות את הוידאו ממותג.
כן.
אתה בא בעצם מעולם פרסום ועולם קולנוע. בוא נכון. נצלול קצת לסיפור האישי-עסקי שלך, אני קוראת נכון. לזה. קודם כל למדת קולנוע, באיזה גיל?
נכון, למדתי קולנוע מגיל 29, התחלתי... אוקיי, אני אעשה את זה טיפה יותר מההתחלה ברשותך.
יאללה.
הפתעה. אני השתחררתי מהצבא בגיל 22, אחרי שנה קבע, ואז פתחתי משרד פרסום. בלי לדעת כלום, לא מימין ולא משמאל, פתחתי משרד פרסום ממות שותף שקראו לו זיו.
אלן זיו.
התגלגלנו, הצלחנו להתגלגל איזה 5-6 שנים לפני שהתרסקנו חזק מאוד עם כסף.
רגע, התרסקנו? זה חתיכת רוק.
כן. זה,
מה
זה
קרה? למה התרסקתם?
התרסקנו כי אני הייתי המנהל של המשרד פרסום, ובואו נגיד שכלכלית לא בדיוק עשיתי את הדברים הנכונים, עשינו המון שטויות.
עוד הייתם סטודנטים כאילו?
לא, לא היינו סטודנטים. לא היינו סטודנטים בכלל. זה הגיע בהמשך.
אוקיי.
ופשוט עסקאות לא טובות, עסקאות לא משתלמות, לקוחות שקצת זיהו את זה ודפקו אותנו במילים הכי פשוטות. אבל מה שכן, זה נתן לי הרבה ניסיון, והכניסתי לתוך העולם, עולם הפרסום בצורה מאוד מאוד חזקה. כי אז עולם הפרסום יחסית היה מצומצם, גם בגלל המדיות, וגם בגלל שלא היו כל כך הרבה משרדי פרסום. אז
אנחנו מדברים בערך על איזה שנים?
לפני שנת 2000, אנחנו מדברים על 95, 96.
אוקיי. כן, אז עוד לא
ההתרסקות הגיעה ב-97, ואז אני אמרתי לעצמי, קיבינימט, אני עכשיו עושה את השינוי הראשון שלי, חטפתי סתירה רצינית, הייתי צריך להביא הרבה כסף, לקחתי הלוואה, הייתי צריך לעבוד בשביל הרבה שנים.
לכמה חובות נכנסתם בעקבות ההתנהלות?
הרבה מאות אלפים, אבל לא הגענו למיליון. הרבה מאות אלפים.
הרבה מאות אלפים זה הרבה מאוד גם היום לאנשים.
בחור צעיר בן 27, שיוצא כאילו לשלב הראשון שלו, עם חובות של מאות אלפים, אבל יצאתי מזה.
איך יצאת מזה?
עבדתי
פה
קשה.
פה זה, how did you roll?
אוקיי.
מה עשית?
ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי, אני עכשיו, אפילו אחרי צבא, לא עשיתי את הטיול של אחרי צבא. ישר נכנסתי לביזנס, כאילו, וגם הייתי בחברת שליחויות ועוד כל מיני כאלה. ניסיונות. עולם הפרסום שאהב אותי, ואז ידעתי שאני צריך כאילו לעשות משהו אחר. והחלום שלי תמיד היה, זה ללכת ללמוד קולנוע, להיות במאי, כי אני מאוד מאוד אוהב קולנוע, ממש מגיל מאוד צעיר. וזה מה שהחלטתי שאני הולך לעשות. התקבלתי לסם שפיגל, אבל בסוף קיבלתי רגליים קרות, ולא הלכתי לסם שפיגל, הלכתי ללמוד באוניברסיטת תל אביב.
בבניין מקסיקו, האהוב עלינו, והזכור עלינו לטובה, וגם לא לטובה.
עוד לא,
עוד לא. אוקיי.
הלכתי ללמוד תואר ראשון בסוציולוגיה ומדע המדינה.
באוניברסיטת תל אביב?
כן, כשמדי פעם אני נותן
איפה זה, בנפתל? לא בנפתלי. בגילמן.
בגילמן, בדיוק. שם הכרתי את אשתי גם.
וואי, גדול.
ומדי פעם הייתי נותן גיחות למקסיקו, להקשיב פה לשיעור, שם לשיעור. נגמר התואר, ואני כבר חשבתי שאני הולך, ונרשמתי אפילו לסוציולוגיה תואר שני. ואז אני זוכר
אתה סיים סוציולוגיה, יוצר בנשמה, הולך ללמוד סוציולוגיה, כן?
ואני זוכר שהייתה לי שיחה עם מרצה שאני מאוד ערכתי דעתו, והוא אמר לי, תשמע, זה פשוט. סוציולוג גדול אתה לא תהיה.
גדול.
אז לך תהיה מה שבא לך. אמרתי לו, וואו.
תשובה יפה.
כן, לא אשכח את זה. אני אפילו זוכר איפה זה
היה. זה עוד אנדרסטייטמנט.
כן.
לך תטרוף את החלום שלך.
כן, לך תעשה מה שאתה אוהב. אז זהו, אז נרשמתי לאיזושהי תוכנית מאוד מיוחדת של אמנות, פילוסופיה, היסטוריה, זה נקרא מכון כהן תואר שני. ואת רוב זמני ביליתי במקסיקו, וקרה שם דבר מאוד מעניין, דובר על 2001, וב-2002 בערך, או 2003, פתחו את ערוץ המוזיקה.
וואו, שזה פתח שפע לוידאו, לקליפים.
שמה זה פתאום בבת אחת.
רגע, אז פתחו
תעשייה.
גם את ה-MTV שיצא
ה-MTV אחר כך, לקח לו כמה שנים.
ואז יצא השיר וידאו, קיל דה רדיו, סטאר, זה עוד לפני?
לא, ה-MTV הזה ב-86.
אוקיי. כן. אבל זאת הייתה תקופה שכאילו הייתה הרגשה שהוידאו זה הלהיט החדש, ו
לא בדיוק לפי דעתי, אני חושב שכל היה את הפרסומות שעשו אותם בהמון המון כסף.
כן.
והיה את מה שנקרא את הברודקאסט, את התוכניות בטלוויזיה. קליפים היו עושים או בתוכנית אירוח או בזהו זה. גם לא, לא איזה משהו מושקע. אפשר גם לדבר גם מה זה הגדרת הקליפ, אבל אולי אחר כך.
אוקיי.
בכל מקרה, קרה פה משהו מאוד מעניין. אנחנו כסטודנטים פתאום קיבלנו הזדמנות להתגלח על אנשים אחרים, ולעשות את כל מה שאנחנו חולמים, ואולי גם אפילו לקבל על זה כסף. יחד עם זה, הייתה מהפכה מטורפת של טכנולוגיה, שפתאום אתה לא צריך את המצלמת בטא המטורפת הזאת, ופנסים וזה וזה. אתה קונה DSLR בעזה ל-30,000 שקל, אם זה כבר עולה שליש מזה.
והיה אז את ה-8 מילימטר?
ה-8 מילימטר, פילים. בקיצור, כל העולם הדיגיטלי
זה עוד היה עם פילים, נכון?
אז כן. אני ממש נכנסתי בקצה.
כן.
כל העולם הדיגיטלי פשוט נכנס וחרך את את העולם הקלאסי, הישן של פילם וכל הדברים האלה.
ואתה כיוני, רגע, אני עושה שנייה זום אין, כמו בסצנה ככה בסרט.
דולין, כן.
דולין, בדיוק. מה עובר ליוני בנשמה, ברגש, בראש, בימים האלה? מה יוני רוצה? מה? להיות על מוד עובר? מה בפשן שלך באותם ימים?
יוני רוצה להגיד אקשן קאט, ושיעשו את מה שהוא אומר, כי לי היו ויז'נים. עכשיו, את צריכה להבין שאני לא למדתי לימודים מעשיים בקולנוע, אני למדתי תיאוריה, והמרצים היו, אני הייתי יחסית מבוגר לעומת שאר הסטודנטים, הייתי בן 31, והמרצים היו כזה מתעצבנים עליי, כי באתי עם הרבה הרבה ידע קולנועי, וגם שכחתי לספר שהייתי מבקר הקולנוע של עיתון מקור ראשון.
או, זה חשוב.
שנה וחצי, כן.
וואו.
אז...
לא, מבחינתם לא באת בטול.
כן.
אז עצבן אותם.
כן, באתי כזה, מאוד כזה דעתן. כן. דברים כאלה או אחרים, זה לא משנה, אבל רק לחזק את העניין הזה שבאתי מעולם תיאורטי, וכל הזמן אמרתי, תשמעו, אני לא צריך ללמוד איך לביים, זה גם לא מעניין אותי, אני יודע איך הסצנה צריכה להיראות, אני יודע מה התפקידים על הסט, רוק אנד רול. והדבר הזה עשה לי הרבה בלגן, כי חשבתי שאני יודע ולא ידעתי, אבל היה מי ששילם, את מבינה? היה מי ששילם שנעשה את הקליפים האלה בשבילו,
שבעצם התחלת לעשות קליפים למוזיקאים?
אני אסביר.
לזמרים?
כן, כן. מה שקרה זה שברגע שערוץ המוזיקה נפתח, הוא היה...
ערוץ המוזיקה, שתבינו, זה ערוץ 24.
נכון.
כי אנשים היום אולי לא זוכרים, או לא מכירים גם. כן. נכון? זה היה ערוץ 24, שהתיימר להיות ערוץ קליפים בלבד, כדי לפרגן לתעשייה הישראלית.
הוא גם הצליח עד 2009 להחזיק מעמד.
נכון.
כן. אני אספר לך גם על זה סיפור, שעשינו להם איזה מרד קטן. בקיצור, אני ראיתי את זה כהזדמנות לא נורמלי, ובאתי כולי מתלהב למקסיקו, וחיפשתי צלמים ואורחים וזה, ואמרו לי, מה קליפים? אנחנו לא עושים קליפים, אנחנו עושים רק פיצ'רים. אתה רוצה סדרה? אני הייתי בהלם.
Welcome to the academy, מה שנקרא.
ואז...
לא מחוברים למציאות.
אותי זה לא עניין. הלכתי, אני לא אשכח, מצאתי חברים פה, שם, צלמי חתונות, כל מיני, אני את הקליפים שלי עושה.
ואימא.
לא יעזור כלום, לא יעזור כלום. אני זוכר אותי נוסע להביא גנרטורים, מלווה פנסים, אז היה תפוזים. הכל באוטו שלי, מכניס גריפ סטנדים.
תפוזים זה שם של פנסים.
כן. מכניס באוטו שלי, באמת, הייתה תקופה מטרופת. לאט לאט התחלנו לצמוח. נורא בקטנה, בתחילה הרבה רוק אנד רול.
מה זה התחלנו? זה אתה.
זה אני וכאילו, והתגבש כבר צוות. נכון.
כן.
אז קיבלנו, רוק אנד רול עשינו הרבה בהתחלה, ג'אנגו ואסף אמדורסקי, ונושי פז.
איך לא נפגשנו? כאילו זה...
היינו באזורים.
זה היה הגנג שלי, היינו באותם אזורים.
היינו באזורים.
אוקיי, יפה. איך הגיעו אליך? בוא
רגע... רגע, אני אספר לך את זה, יש שם את כל התשובות.
כן, אני רוצה לשמוע גם ביזנס ווייז. איך הגיעו?
אוקיי. לא היו הרבה יוצרים של וידאו קליפים באותה עת, היו 8-9, כי אף אחד לא רוצה להתעסק עם זה.
מי עוד היה אז שמוכר, שאולי אני מכיר?
היה את ליאור מולכו, שהוא היה טופ.
אוקיי.
והיה את קובי פליישמן, והיה את תמיר... תמיר אבידור, אני חושב, היו איזה...
והייתי יוני מורדכי.
והייתי יוני מורדכי.
כן.
עכשיו, אני לא באתי עם עולמות של קשרים, אני ממש חפרתי את דרכי עם כפית לתוך צלע ההר הזה.
רוק אנד רול אמיתי, לא איזה ילד שמנת.
ואני זוכר שהלכתי לקוטנר פעמיים להציג את עצמי.
וואלה.
כי הבאתי לו קליפים שראיתי שהם לא מקבלים איזושהי תשומת לב, זה קליפים שמאוד השקעתי, אבל... אחרי זה הבנתי את התמונה הגדולה, אבל היה חשוב להגיד לקונטנר, תשמע, אני פה בגלל המוזיקה, אני פה בגלל היצירה, אני פה בגלל הקולנוע, שים לב אליי, כאילו אני לא מביא לך סתם דברים.
ואתה מוזיקאי גם, אז נזכיר, כאילו, כי זה החיבור שלך למוזיקה גם.
נכון.
אתה נגן בס.
נכון. הייתי נגן בס בלהקה בדיוק כשזה התחיל, והייתה תקופה מדהימה.
הופעתם ברוקסן אז?
לא.
2000 זה כבר לא רוקסן.
הופענו בברבי, הופענו בפרילנד, הופענו בכל מיני ברים כאלה.
גדול. אוח, הפרילנד, איזה געגועים.
כן, הפרילנד, כן.
געגועים לימי הפרילנד.
יש הרבה סיפורים על זה. אבל הנקודה היא שבעצם, מה שקרה, שמי שנתן לי את הצ'אנס הראשון,
כן.
זה ליאון נרקיס.
וואלה.
כן.
ספר.
איכשהו התגלגלתי למנהל שלו, ממש בדרך מקרית. והוא השמיע לי שיר שעמד לצאת ממש ברמה של עוד יומיים, ועל המקום נתתי לו תסריט.
כן.
ואז הוא שאל אותי כמה זה עולה, ועל המקום נתתי לו מחיר, הוא אומר לי, סבבה, נכניס את היד למגירה, עשה מה שעשה, הוציא לי מעטפה עם הכסף על השולחן.
גדול.
אמרתי, וואו. אמרתי, וואו, כאילו.
וולקאם לתעשיית הזמרים.
עכשיו תראי, לא הצלחתי למצוא מפיק. אף אחד לא רצה, באתי לאוניברסיטה, אמרתי, תשמעו, יש פה כסף, הנה.
למה לא רצו?
בוא תצלם, לא רוצה, מה, ליאור נרקיס, אני לא מצלם.
אליטיסטי? וואו,
כן.
וואו.
לא מצאתי מפיק, בסוף איכשהו מצאתי מישהו שיפיק לי את זה, חמוד מאוד.
אשכרה, כי כאילו מוזיקה ים תיכונית?
עוד לפני זה, אני חושב שזה יותר בהקשר של וידאו קליפים, לא ראו את, לא, זה אחר כך השתנה.
זה ממש אפליה שאנשים לא רצו, כי זה ליאור נרקיס.
כן, הם רצו לעשות את הפיצ'ר, וכל אחד רצה להיות שם גודר. אגב, זה שונה ב-DNA 180 מעלות מסם שפיגל. סם שפיגל, תני לי לצלם מה שאת רוצה, אבל אני רוצה לעשות את האמנות שלי. זה ממש, אני רואה את זה. אני הייתי מזהה צלמים מאוניברסיטת תל אביב מ-10 קילומטר. בכל מקרה, איכשהו התארגנתי צלם, וזה הבאתי צלם סטדיקם שקוראים לו איציק חנית, שהוא אבא של דניאל חנית, שזה הצלם סטדיקם המוביל בארץ, שסגור שנתיים קדימה. ואיתו התחלתי בעצם. ויצא לנו קליפ מאוד יפה לליאור נרקיס, אני לא אקח כמה הוא התלהב. עכשיו, מה שקורה במוזיקה המזרחית, שאם מישהו עושה משהו פורץ דרך, כל הזמרים מתקשרים והם רוצים,
רוצים
כזה.
רוצים גם, בדיוק, רוצים אותו דבר.
ואנחנו אפנו
יופי,
שם.
איזה יופי.
אנחנו אפנו, אבל אז נכנסתי לעוד בעיה, לנישה של המזרחי. נהייתי כאילו אבא מאי, זהבה בן, שרית חדד, קובי פרץ. נהייתי הבמה של המזרחית, ואז אמרתי, וואי, אני חייב כאילו רגע לעשות פה שינוי.
איפה הרוק אנד רול?
לגמרי. ואז הגיע הראל מויאל. בזמנו הראל מויאל היה כוכב ענק.
נכון.
והוא בן אדם...
מקום... הוא לקח את כוכב נולד, נכון?
כן.
כן, הוא לקח מקום ראשון.
הוא היה כוכב ענק, ואז גם הוא התקשר אליי נורא כזה סקפטי, ונתתי לו את התסריט על המקום. והוא מאוד מאוד אהב, ו...
מה זה על המקום? היית צריך לשבת רגע ל...
שמעתי רגע את השיר, הוא השמיע לי את השיר.
ושם בא לך הוויז'ן האומנותי?
כן, מאז זה לא השתנה, זה תמיד היה ככה.
איזה יופי.
תמיד, אני שומע השיר השאר שלי. ואני אגיד לך יותר מזה, אם אני גם מציע משהו ולא מקבלים, אז אני אומר סבבה, אל תעשו איתי. אם עושים, זה התסריט, כאילו...
כאילו, אתה נאמן לתסריט שלך.
אני יודע מה מדליק אותי, ואני יודע מה בא לי לעשות, ומה אני חושב שנכון, אז אני אומר, נראה לי שזה...
אז אתה לא, אתה לא מתפשר על,
לא,
על היצירה לא. שלך בשביל כסף, כי
נכון,
זו עבודה.
נכון.
זה מעניין הנקודה
הזאת שאתה
אומר.
זה כסף קטן מאוד, אגב. קליפים זה כסף קטן מאוד, אבל בראייה שלי זה היה טירונות. הייתי חייב לעשות את הטירונות הזאת בשביל לעבור לשלב הבא.
ואם זה כסף גדול עכשיו, היית מתפשר?
עכשיו זה אף פעם לא יהיה כסף גדול. לא, לא הייתי מתפשר. אני ממש זוכר שלא הייתי מתפשר, כן.
זה נקודה מעניינת. תראה איך באת לי ככה מהשמיים. כי אני היום ממש בדילמה על תסריט שאני עושה של מחוברת, של הסיפור האישי שלי. ויש איזה משהו שמישהו מהתעשייה אמר לי, את צריכה לוותר על איקס, והאיקס הזה הוא כל האש היצירה. והשותף של יצירה אומר, אין מצב, אני מתאבד על זה, גם אם עוד 10 שנים לא יקבלו. אנחנו לא מוציאים את ה-X הזה. זו נקודה מעניינת.
אני חושב ש...
גם לכם בעלי עסקים שאתם מאזינים, כאילו, באמת...
אני חושב שצריך
למצוא... תצמדו לאמת שלכם.
בתקופה היא, בנתונים שהיו, זאת הייתה לגמרי האמת שלי ושל הצוות שלי. ורצינו לעשות דברים שמדליקים אותנו, כי כסף לא היה בזה, זאת אומרת, התפרנסנו ושילמו לנו,
אבל זה לא... כן, אבל קליפים זה נקרא כסף קטן.
כן, לא תגידי ש... וזו גם הייתה תעשייה בהתפתחות, זה לא היה סטטיק ובינינו היום שהם בעצם הרחיבו את הגבולות של הקליפ, אבל גם זה כבר נעלם. לא משנה, הרבה דברים השתנו.
תסביר רגע, הרחיבו בקצרה, הרחיבו את הגבולות של הקליפ.
אני אסביר רגע משהו טיפה לפני, בזמנו, ב-2003-2004, היה את העניין של צפייה של קליפים בטלפונים, בסלולר. וזה עשה לאמנים המון המון כסף. כל צפייה הייתה חצי שקל, לפעמים שקל, תלוי מי. והאמנים הרוויחו מזה הרבה כסף. לכן הם השקיעו הרבה כסף בקליפים, ובעיקר הסטייל של המוזיקה המזרחית, כי הם היו אז, הם התחילו את הפריחה שלהם אז. אז היה תקציבים, אני עשיתי לסרט חדת קליפ מטורף בזמנו בכמעט 150 אלף שקל, וזה זהב הבן, ולקובי פרץ קליפים בהרבה הרבה כסף.
וואו.
אבל זה כסף שבסוף הם החזירו אותו פי 4 ו-5 אם לא יותר. היינו ממש מוזמנים לארוחות ולמסיבות שהם היו חוגגים את זה. וכל זה נגמר עם האייפון שהיה גישה ליוטיוב, ובזה נגמר הסיפור.
וואו.
פעם היה פורטלים כאלה, אם את זוכרת, פורטלים של מוזיקה ותוכן,
כן.
של פלאפון, של זה, של זה, אז כן. הקליפים זה היה כאילו המנוע של כל הדבר הזה.
היה גם לפני הפייסבוק רשת חברתית.
מייספייס.
או, מייספייס. כן. שממש...
כן, שם פחות הם...
אבל לא היו שם קליפים, היה רק אודיו.
לא, לא היה קליפים, רק אודיו, בדיוק.
אז מה קרה? בעצם נהיית ממש במאי קליפים מטורף, שכל הכי גדולים פונים אליך. מה קרה משם?
קרתה עוד מהפכה. קודם כל, ב-2009, ערוץ המוזיקה שינה את פניו, והפך להיות האולפן השקוף. וזה אומר שאין יותר קליפים.
ערוץ 24, אתה מתכוון.
נכון, לא יודע למה קראתי לו 9. ערוץ 24, כי זה קרה ב-2009, שינה את פניו והוא נהפך לאולפן השקוף. זה אומר, אני לא צריך את הקליפים שלכם יותר, אני מביא את האמן, מצלם אותו בלייב, הזכויות שלי,
וואו.
ואני עכשיו משדר אותו, כמה שאני רוצה.
איזה מבאס, כאילו
אז
שינו.
אז ירד, אוקיי. ירד לנו כל השוק ברמה של 90%, ממש היה משבר רציני.
שזה חתיכת רוק להתמודד איתו.
ואז הכנסנו לסיפור את... איגוד הבימאים, שהם קוראים לו איגוד הבימאיות והבימאים, ונלחמנו איתם עם קשת, נלחמנו איתם ועם ערוץ המוזיקה, וניצחנו במובן הזה שהתחלנו לקבל תגמולים על קליפים רטרואקטיבית. לא רק אני, כל הבימאים. ואז גם כל כך היו מרוצים ממני שהכניסו אותי להנהלת איגוד הבימאים והבימאיות, ואני שם עד היום.
מה אתה אומר?
אני כאילו ראש תא בימאי ובימאיות הקליפים.
אה, וואו, איזה יופי.
אפשר לפנות אליי בנושאים
כבוד,
האלה.
כבוד, כבוד.
כן. מה שקרה בהמשך, נולד עולם הדיגיטל, האינטרנט, כן?
שנים אז... בערך?
מתחיל ב-2007-2008, תופס תרוצה מטורפת ב-2009-2010, כבר זה כאילו נהיה בנרים ועניינים וסרטונים שעושים כאילו, מה שנקרא אקסקלוסיבית ל...
ואתה כבר בן 30 פלוס ומתחתן
כן,
בינתיים.
כן, אני התחתנתי.
ובונה כבר משפחה.
זה היה קצת לפני שהתחתנתי. מה שקרה זה שברגע שסגרו את ערוץ המוזיקה, אני החלטתי שאני עושה את השיפט לדבר הבא שלי, וזה פרסומות. שזה משהו שתמיד רציתי לעשות, להיות במאי פרסומות.
אני רוצה לעצור פה רגע.
כן.
אוקיי? תשימו לב. הבן אדם חוטף כפה אחרי כפה. הוא מצליח, ואז חוטף כפה. מצליח שוב, והיקום הפיזי... עוצר, עוצר אותו, אין, 90%, אין יותר קליפים של זמרים. ואתה, כאילו מה, אתה לא נשבר, אתה עשוי מזכוכית, וכל פעם אתה ממציא את עצמך מחדש?
לא נשבר.
איך לא נשבר, כשסגרו לך את כל שוק הקליפים?
זה בדם שלי, אני חייב ליצור. מה שקרה זה שהייתה מהפכה טכנולוגית, כמו שסיפרתי לך, וההפקות כבר עלו הרבה פחות ממה שהם עלו פעם, ונוצר העולם הדיגיטלי, אז בעצם נוצר... עוד פעם, שוק חדש של הפקות דיגיטל, זה שם הקוד, דיגיטל, שבו בעצם הלקוח, דרך משרד הפרסום, רוצה פרסומת ברמה מאוד גבוהה, אבל דיגיטל, זאת אומרת, אל תביא לי עכשיו את השמות הגדולים האלה והאלה, תביא לי חבר'ה שיודעים לעשות את זה. מי החבר'ה שיודעים לעשות את זה? בימי פרסומות. למה בימי פרסומות? כי הם יודעים להשיג מה שנקרא production value, בתקציבים נמוכים, נראות ברמה מאוד מאוד גבוהה. אז אני כמשרד פרסום יביא לו את התסריט, והוא יבצע את זה בשבילי. ואז נולדה רצועה של תעשייה מאוד מאוד שמנה, של הרבה כסף, אבל הלקוחות, נגיד הם קיבלו סרט ב-150,000 שקל במקום ב-600,000 שקל, והלקוחות נורא סמכו, משרדי הפרסום מאוד מאוד סמכו, כי הם מייצרים הפקות ומייצרים כסף, ואנחנו הבימאים, גם שמחנו מאוד שאנחנו יכולים עכשיו לעשות, לעבוד בתקציבים מאוד גבוהים ולעשות בעצם את הפרסומות.
ואתם הבימאים לא כותבים את התסריטים?
לא, לא.
אז אתם המוציאים לפועל.
אני אגיד את זה מילה. אנחנו מקבלים תסריטים ממשרדי פרסום, הם לא נראים כמו תסריטים של קולנוע. זה יכול להיות משפט, זה יכול להיות...
הרי פרסומות זה בעצם סוג של קליפ, נכון? או סרטון,
לא
סרט
בדיוק.
קצר, נכון, סרט קצר.
זה, כן.
ויש כאלה שהם גם קצת... נראים כמו קליפ.
נכון, כי יש טרנד מאוד חזק בזמן האחרון של לעשות כאילו מחזות זמר כאלה קטנים, על מבוסס בדרך כלל שירים מאוד מפורסמים. אבל אני אגיד רגע מה זה ההגדרה של קליפ, כי זה ממש ממש חשוב.
כן.
קליפ מוזיקלי, זה קליפ שיש בו סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, שמתחבר, this way or another, לתמה של השיר. זאת אומרת, זה לא יכול להיות למשל קליפ הופעה, וזה לא יכול להיות קליפ מילים. זה יכול להיות כל דבר אחר, ובאמת הריינג' פה הוא אינסופי. זה יכול להיות one shot, זה יכול להיות סטטי, זה יכול להיות דינמי, זה יכול להיות זה. אבל צריך שיהיה חיבור של סיפור תמטי, בין הוויז'ואל שאני רואה, לשיר. Mm-hmm. אני לא אומר שזה צריך להיות פרשנות או אחד-אחד, אבל בשביל זה יש בימאים, וזה מה שהם יודעים לעשות.
אז זה קליפ. זה ומה קליפ. בפרסומות, פרסומת, שעברת לעולם הפרסומות?
בפרסומת, הסיפור משרת את המסר, בין אם זה מוצר או שירות. זה הסיפור. לרוב, רוב הפרסומות נעות סביב הומור, רוב הפרסומות. היום כבר זה המון המון טלנטים, וכמו שאמרתי לך, שיש גם את ה... פרסומות זמר, הפרסומות זמר האלה שהם כאילו, נגיד יס.
זה מאוד מתייחס לפירמידת הצרכים של מאסלו, נכון? שמתייחסים ל...
אפשר להגיד, כן. מה שקורה בפרסומות, אתה לא הבעל הבית. אם בקליפים אני הייתי הבוס ואני החלטתי מה התסריט ואיך עושים, והיו לפעמים הזמרים והזמרות הגדולים ביותר אמרו, תראה לי איך יצא, הייתי אומר להם, תראי את זה כבר בטלוויזיה. אז בפרסומות זה ממש לא ככה. יש לך הרבה בוסים על הראש.
חבל.
ויש שם משוואה מאוד מעניינת. אם הפרסומת יוצאת מוצלחת, המשרד פרסום הזה מדהים. כן. ואם הפרסומת הזאת יוצאת לא מוצלחת, הבמאי הזה, אנחנו כבר לא נעבוד איתו. עכשיו, כשאתה במאי של פרסומות, הפרויקט שלך הוא אחד, יש לך רק משימה אחת, לדאוג לסרט. כלומר, לדאוג לקולנוע שבדבר, אוקיי? וזה לא פשוט, כי יש מסרים, ותגדיל לי את הלוגו, שומע, צמצמנו חמש שניות, שזה בערך 30% מכל
הפרסומת.
אתה שומע, הסצנה עם התינוקת, יש לך רק 20 דקות, כי היא נרדמה, או כל מיני דברים כאלה.
20 שניות.
20 שניות, נכון. לא, 20 דקות.
20 דקות?
חצי שעה, כן.
אוקיי.
והעין נרדמה, עין מניקה, או כל מיני דברים כאלה.
אוקיי.
אז יש המון המון לחץ, אבל יש שם הרבה כסף. יש שם המון המון כסף במובן של פרודקשן, במובן של קראפט. אז את עובדת עם האנשים הכי טובים בארץ, ואת עובדת עם הציוד הכי טוב בארץ, וביום אחד את מצליחה לייצר סיפור שנותן לך המון המון סיפוק. זה, אני זוכר שממש ממש אהבתי את זה.
אז רגע, שתי שאלות. קודם כל, מה הרגשת? אתה אומר ממש אהבתי את זה, מה הרגשת שכאילו, אני יכול לתפוח לעצמי על השכם ווואלה, עשיתי את זה? I did it, אני בליגה של הגדולים, כי אז עולם הפרסום, משרדי הפרסום היו הכי אליטיסטים שיש. להתקבל למשרד פרסום היה יותר קשה מלהתקבל למשרד ראש הממשלה, נכון? היה צריך פרוטקציות מטורפות, השקות במשרדי עולם הפרסום היו נורא... פלצניות כאלה, ואני זוכרת, כי הייתי בו מסביב. יום טוב משה, הוא חבר טוב שלי, וגם היה פה בפודקאסט, ובסוף, אחרי שהוא מאוד הצליח, וגם הגיע לחלל עם תנובה, עזב את העולם הזה.
יום טוב
וגם
משה...
וגם אתה עזבת.
יום טוב משה, הוא זה שניסח את שפת הפרסום
די.
עד היום.
די.
הוא האיצ'קוק.
וואו, צמרמורת.
הוא האיצ'קוק של עולם הפרסום, ואמרתי לו את זה. או אצ'קוק של עולם הפרסום, זה היום. היום כל הפרסומות שאת רואה, זה מה שנקרא הערות על יום טוב.
מה אתה אומר?
כן, כמו שאומרים היום, על כל הקולנוע שנעשה, זה הערות על אצ'קוק, זה אותו סיפור. כל מה שהוא עשה...
מה הוא המציא שלא היה?
הכל. הוא המציא את השפה, הוא המציא את הווייב, הוא המציא את הצילום, את הליוק, הכל.
את היעזה אולי? להיף תקרות זכוכית?
גם, כן. הוא פשוט בא עם יצירתיות מטורפת. זה התחיל בקולנוע, עם פרסומות בקולנוע.
כן.
והוא עשה דברים מטורפים, כמו בחול. היום זה כאילו נראה לנו נורא פשוט, אבל לא היה את זה לפני.
כן.
זה הוא הביא.
וואו, מדהים.
זה יום טוב הביא, כן.
אז אתה, כמו יום טוב, גם עזבת את עולם הפרסום. למה? אם כל כך עשית את זה.
להגיד את השם שלי, אם לא טוב, באותו משפט, אני לא הכנת אותי לזה.
אוהבים אותך יום טוב.
לגמרי. מה שקרה בעצם בעולם הפרסום, שיש המון סטרס. סטרס של לוח זמנים, סטרס של כסף. כי לא, הסיפור שם זה לא כמה עולה הפרסומת, הסיפור שם זה המדיה. והמדיה בטלוויזיה, בלקוחות שאני עבדתי איתם, זה מיליונים. אז הכל צריך להיות פרפקט ובזמן, ובסוף הכל יושב עליך. כאילו, כולם מסתכלים עליך, בין אם זה... אנשי הקריאייטיב שהם רוצים שתוציא את הסרט שלהם כמו שהם התכוונו, דרך ניהול לקוח שרוצים שאתה תעמוד בלוז ואת עושה פדיחות, ועד הלקוח עצמו ואנשי המדיה, והרבה כסף יש לך על הכתפיים.
כי כולם סביבך, אתה נכון, מוביל את הספינה
נכון,
הזאת.
נכון, אוקיי. יש לך מפיק על ראש. בקיצור, נוצר מצב שהפרס והסטרס היה כבר כל כך בלתי נסבל, שהחלטתי שאני כאילו עוצר. אבל גם קרו עוד דברים. מבחינתי לא הגעתי בזמן שרציתי, mm-hmm. לאן שרציתי. זה לא קרה.
לאן רצית?
רציתי להיות בחמישייה. בחמישיית הבימאים הכי טובים בארץ.
של הפרסומות?
כן.
יש גם את גבעון, נכון? גבעון...
גבעון הוא במאי של...
גבעון סניר.
הוא במאי של סדרות.
של סדרות גם, נכון.
יכול להיות שעושה פרסומות פה ושם.
ולדעתך לא הגעת לחמשת הגדולים? נשמע שהגעת מאוד גבוה.
לא הגעתי.
מה מגדיר אם אני בחמשת הגדולים או לא?
שכר, בוא נתחיל מזה.
אוקיי.
וביקוש. ולא הגעתי, ולא הגעתי גם לעשרת הגדולים. מה שקורה בתחום, אפילו עד היום כבר פחות, בזמני היו 30 במאים, 25 במאים ובמאיות, ואתה כבר מתחיל, ונכנס הרבה דם חדש של חבר'ה מאוד מאוד מוכשרים, עם כל השפה החדשה של...
של הדיגיטל.
של הדיגיטל, רוי קפרי, זאת הדוגמה הכי כאילו בולטת, איכשהו בא כאילו עם דברים שכאילו... וגם רוי קפרי הוא במאי מפיק.
אבל אתה מעניין אותי עכשיו.
אני רק דרך זה מנסה להסביר לך שיש כבר שפה חדשה שאומרים, אנחנו רוצים את זה ככה, כי קהל היד ככה, יוני מרדכי הוא קלאסי, אז בואו נחפש רגע משהו אחר.
אוקיי.
וזה קרה להמון המון במאים. ולי זה היה משבר מאוד מאוד גדול, זאת ממש הייתה סתירה.
ואתה בן כמה כבר?
אני...
40?
אני כבר עם שתי בנות, עם שי וגילי, אני חושב שאני בן 42, אולי 43.
זה חתיכת סלע, חתיכת רוק.
זאת מכה ממש רצינית.
איך הרגשת? מה חשבת?
הרגשתי קודם כל הייתי מאוד כעוס. ודיברתי עם הסוכנת שלי, ואמרתי, תשמעי, לא יכול להיות שלא קוראים לי למכרזים, לא יכול להיות שלא קוראים לי, הנה הפרויקט הזה, אני מאוד מתאים. פה הפסדת במכרז, והיא הייתה אומרת לי, תשמע, יוני, זה כאילו, זה טבעם של דברים וכאלה, ואני זוכר שאני ממש התעקשתי, והיה לי קשה נורא לקבל את זה, ואפילו הגעתי למצבים לא נעימים, שכאילו, הייתי מרים טלפון לחברות הפקה, ואומר לו, תשמע, אחי, אתה יודע שכאילו יכולתי לעשות את זה מצוין, אז מה קרה וזה? הבנתי שאני הולך למקומות של דודו טופז.
וואו.
ותפסתי את עצמי ממש ממש בזמן.
חזק מה שאתה אומר.
כן? אוקיי. זה בתחום הזה ובתחום היצירתי בכלל, העניינים האלה של אגו הם היסטריים. הם היסטריים. אני פשוט לא יודע איך אפילו לתאר את זה. זה המון וזה כל הזמן שם.
כן.
ואז הבנתי שאני חייב רגע לעצור.
רגע, וכמה זמן אתה עם ההרגשה הזאת?
שנה בערך, שנה, כן, שנה, שנה וחצי.
כי זה היה נשמע כאילו, הרגשתי,
לא,
דקה וחצי, זה חתיכת...
לא, זה היה תסכול עמוק מאוד, ופרויקטים שכאילו התמסמסו לי בין הידיים, זה פשוט לא הצליח.
שנה וחצי שאתה לא מקבל עבודות.
נכון, לא, אני מקבל עבודות, אבל לא ברמת היוקרה שאני רוצה, ולא בשכר שאני רוצה, שהוא גם, זאת אומרת, זה... כבר קיבלתי שכר גבוה, זה לא שכאילו פתאום אמרתי, אני רוצה, לא בקטע כזה, פשוט, הרי בניתי את עצמי, חלק מהעניין זה גם שבניתי את עצמי מבחינת השכר, וגעתי למקום שאני מאוד מרוצה ממנו. והעבודות התחילו לבוא פחות, ופשוט השוק השתנה אל מול עיניי.
כן.
ואותו דבר גם במשרדי הפרסום, זאת אומרת, באו תקציבים חדשים, ניהו לקוח חדש, קריאיטיב חדש, והם הביאו את האנשים שלהם. או... אהבו את האנשים שעניינו אותם באופן טבעי, אותו כנל אצל לקוחות. ואז הבנתי שאני צריך לעשות את השיפט הבא שלי.
ושנה, שנה וחצי אתה בדיכאון כן, מזה וכועס.
כן, ממש. ממורמר. ברמות, באמת. וגם לקחתי זמן להבין את זה, את השינוי הזה. מה שעכשיו אני מספר לך בכל כך כלילות, זה אחרי תהליך שעשיתי, שאני אספר לך על זה בדקה.
כן.
יש לי מאמן... שקוראים לו רוני גרובר, והוא גם היה...
מאמן ספורט, מאמן אישי, היום יש הרבה סוגי נכון, מאמנים.
נכון, הוא קואוצ'ר.
כן.
והוא גם היה במאי, ובזמני הוא היה כזה במאי נחשב.
רוני מה?
גרובר.
אוקיי.
ואז סיפרו לי שבכלל הבחור עזב את המקצוע, והוא היום קואוצ'ר, ואמרתי, וואו, זה הבן אדם בשבילי.
כי הוא יבין אותך.
ואז אני זוכר שנכנסתי אליו לחדר, פעם ראשונה, והוא אמר לי, בואו, פגישה ראשונה, רק נכיר נדבר. ואני כולי פקעת עצבים, קעת אני יוצא מהחדר כולי חיוכים, רגוע,
בעורות.
וסביבי ציפורים מצייצות, כי אני יודע... מה קורה איתי? מה שקרה בעצם זה שהוא פירק את, את המטען הזה שישב לי בלב, והסביר לי כאילו שהדברים בכלל לא קשורים אליי ולא לכישרון שלי, אלא שזה אופיים של דברים, וצריך לחשב את המסלול מחדש.
להמציא את עצמך מחדש.
בדיוק.
שזה אחד הדברים החזקים אצלך.
בדיוק. ואז הוא אמר לי, תשמע, ככה רגע איזה פסק זמן קטן, ובוא נראה מה הלאה. לקחתי את המשפחה, ונסענו לארצות הברית לחודש, לאחי, אחי גר בקליפורניה, ולקחתי גם את ההורים.
איך המצב עכשיו בקליפורניה? פתחתי סוגריים.
מאיזה בחינה?
וואו, בחינה...
אנטישמי?
כן.
נראה לי ש...
בלגן בקליפורניה, שמעתי.
לא יודע מה הולך שם.
אוקיי, סליחה, סטיתי מהנושא, כן.
בקיצור,
אז אתם נוסעים לארצות הברית?
נסענו לחודש, היה נורא כיף, טיינו בכל המקומות, בלה בלה בלה, ניו יורק, הכל וזה. חזרתי, אמרתי לו, תשמע, אני יודע מה אני צריך לעשות. אני צריך לעבוד ישירות מול לקוחות.
עם לקוח קצה.
כן,
להגיע ישירות ללקוח הקצה.
ללקוח הסופי, למקבל ההחלטות, ואם אפשר, שלא יש שם משרד פרסום בדרך. זה, כשאמרתי את זה, הורדתי מהרשימה 90% מהלקוחות.
וואו, אלה מהלקוחות הגדולים, הארגונים, החברות, אבל אז פתאום פנית על כל הנישה של עסקים שיהיה לך קשר ישיר איתם.
נכון.
עסקים קטנים יותר, שיש בזה המון עבודה, לא?
יצא שלא כל כך עבדתי עם עסקים קטנים, יצא שעבדתי עם לקוחות ברמה ארצית. אני פשוט עבדתי, ועדיין אני עובד מאוד קשה בלהשיג אותם, זה לא פשוט.
איך אתה עושה את זה?
אני אגיד רק דבר אחד קטן לפני, יש כן. מגמה של כמה שנים אחרונות, שלקוחות עוזבים משרדי פרסום, ומעדיפים לנהל את הפרסום שלהם בתוך מחלקות פנימיות.
אין-האוס.
נכון? לרוב, עם אנשים שעבדו במשרדי פרסום, ברמה כזאת או אחרת, בין אם זה קריטי, בין אם זה לא, כי עולם הפרילנסרים מאוד מאוד התפתח, והם יודעים שיכולים, נכון. הם יכולים לקנות הכל.
נכון.
בנוסף, יש שחיקה עצומה בכל עולמות משרדי הפרסום, שכל הטלנטים ברחו להם להייטק פחות או יותר, אין להם כסף למשכורות יותר מדי, אז הם לא צריכים להביא את האנשים הכי טובים, והיום משרדי הפרסום...
זאת אומרת, הטלנטים הולכים ישירות עם הסוכן.
ישירות, כן, הטלנטים הולכים לפלייטיקה, לפייבר, הם הולכים למקומות הכי נחשבים, עם תנאים פי 10 יותר טובים ממה שמשרדי הפרסום יוכלו להציע להם.
אז נחזור לנקודת ההערה שלך, שאתה אומר, וואלה, אני... עוקף את משרדי הפרסום, אני צריך להגיע ללקוח ישירות.
נכון. אני בהגדרה החלטתי שאני לא עובד עם משרד פרסום whatsoever. אין מצב. מהרבה סיפורות, אנחנו כאן דיברנו פה. והתחלתי לחפש את הלקוחות הישירים האלה, ווואלה, יצא שזה הסתדר. התחלתי לעבוד עם ארומה אספרסו בר, ועם בנק יהב, ועם קופת חולים מאוד גדולה.
איך אתה לבד, יוני מורדכי, מגיע לחברות כאלה גדולות? כמו ארומה, כמו מקבי אמרת?
לא מקבי, אמרתי קופת חולים.
אני שומעת קופת חולים, זה מקבי אצלי בראש. אז קופת חולים, איך? יבוא מישהו עכשיו שמאזין לך, הוא גם רוצה, איך עושים את זה? חסית את זה.
כותבים יוני מורדכי בגוגל, מקבלים הכל. אבל מה שעשיתי...
עושים סרטונים. ממותגים אצל יוני מורדכי.
נכון. ובזה, כאילו. מה שעושים זה עובדים מאוד מאוד קשה על הקשרים, ומנסים להגיע לאנשים שמקבלים את ההחלטות. וזה רק חצי מדרך, כי אז אתה צריך להוכיח להם שאתה הבן אדם שלהם, ויכול לעשות את הדברים. ואתה צריך להיות מאוד מאוד שירותי. אבל דבר אחד לא, על דבר אחד לא התפשרתי לעולם. מעבר לזה שאני לא יכול להוציא דברים שהם לא מקצועניים וברמה מאוד גבוהה, אני לא מתפשר על המחיר שאני לוקח. אני לא מתפשר, אני לא יכול. אני לא יכול לעשות את זה בזול.
אפילו לא היום, בימי מלחמה?
אפילו לא היום.
אתה לא עושה מחירי מלחמה?
אני לא יכול. כי? אני לא יכול, כי...
אבל גם אני לא יכולה ואני עושה מחירי מלחמה.
אוקיי, אבל את one man show.
גם אתה?
לא, אני רק פרונט, יש לי צוות.
גם לי יש צוות.
אוקיי.
עוד עסקים שהם... הם הבן אדם, כמוך, כמוני זה, יש לנו צוות.
אני אסביר. אני לא, אני לא משווה.
לא, זה טוב דווקא, כי דווקא מזה אני רוצה, אנחנו רוצים ללמוד ממך.
אני מבין שאת מתנהלת כמו טלנט, וזה נכון. ויש צוות שהוא תומך בך, ואת הפרונט של הדבר הזה.
אתה גם סוג של טלנט. נכון. כל בעל עסק שהוא טוב, הוא הופך להיות סוג של טלנט, אוטוריטה.
אני גם דוחף את זה, נכון. אני מתייחס לעצמי כאוטוריטה.
בדיוק.
חלק מהעניין של להיות אוטוריטה, זה לדעת כמה מגיע לך. אני למשל, אם את זוכרת, אם את טלנט, אני לא התווכחתי איתך על כסף אף פעם.
נכון.
ואני גם לא אוהב להתווכח עם הספקים שלי. זאת אומרת, אני יודע אם זה מתאים לי או לא באקסל, אבל אני לא מתווכח, לא אומר לו, תוריד לי כן. וזה, אני לא שם. כי אני לא אוהב שאומרים לי את זה. כי אני מתמחר בצורה הכי הגונה שיש. כי זה הדבר הנכון. אם לוחצים עליי, אז אני יכול להוסיף עוד איזה משהו, עוד גרסת עריכה ומשהו, אבל סבבה.
לתת בונוסים, אבל לא להוריד במחירים.
אני לא יכול להוריד, כי כל אקסל הזה, כן, כל אקסל הזה בנוי על אנשי צוות, על שעות שאנשים נותנים, על איכויות שצריך לקנות, ואני עובד עם הכי טובים. אז זה מה שזה.
אז אני מאזינה בקהל, מאזינה לך, באיזו נקודה, איזו נקודות כאב אתה יכול לפתור לי כלקוחה שלך? למה שאני אבוא אליך?
אני אסביר.
אני זה לא פז, כן? זה
ברור.
אנשים.
ג'נרי. אם את לקוחה שחיה את המותג שלה, כאילו, כל הזמן, כל היום, ואת צריכה שמישהו יספר את הסיפור שלך בווידאו, ובסוגרם אני אומר שווידאו היום הוא הכלי השיווקי, ההסברתי, ההדרכתי, הכי חזק שיש היום, בסושיאל וכיוצא באלה, אם תרצי נגיד את זה משהו שקרה בקורונה, הקורונה רק חזקה את זה.
נכון, וגם לא סתם עולם הפודקאסטים עבר גם לוידאו, גם וידאו, גם אודיו.
אז אני הבן אדם שלך במובן הזה שאני יודע איך לספר את הסיפור שלך בעולמות הוידאו. וזה יכול להיות דרך רעיונות שעושים לעובדים, עד לסצנות ועד לסרטון תורמים, סרטון הדרכה, הכל. זאת אומרת, כל מה שקשור לעולמות הוידאו. גם אני יודע לעשות סרטונים שנעשים מטלפון ודברים כאלה, אבל זה חייב להיות חלק ממכלול של אמירה מאוד מאוד ברורה, של מה השפה ומה האופי והפרמטרים של עולם הוידאו בתוך התוכן של המותג. והלקוחות שאני עובד איתם היום, אני צלע מאוד מאוד חשובה, אבל לא יחידה. יש להם תמיד עוד דברים של הסברה או יחסי ציבור, והוידאו שם, אני יודע את זה כי אני נמצא בישיבות האלה, הוא פשוט משתלב מדהים בתוך כל הישיבות האלה, וזה נהיה אחד. זאת אומרת, הכל מדבר את שפת המותג, הוידאו עושה את שלו, היחס עושה את שלו, הסושיאל עושה את שלו, כולם משתפים פעולה. היום שאני מוציא מאסטרים, אז זה יוצא בארבע עתקים את יודעת, זאת היא אחראית על היוטיוב, זאת אחראית על הסושיאל, והוא יחסי ציבור בכלל, וזה בכלל השיווק.
אז מה יש לך להגיד לאנשים עם עסקים קטנים יותר? עורך דין שעכשיו פתח משרד, בחור צעיר, ורוצה לעשות, איך, למה שהוא יזמין אותך? מה בדיוק תיתן לו?
הוא לא יזמין אותי.
למה? למה לא?
כי אנחנו לא נסתדר, כי לא יהיה לו את התקציב שאני צריך. וזה קרה, עם עורכי דין. זה נורא פשוט. אני לא one man show במובן הזה שאני מתסרט, מצלם, עורך.
אני לא נושמת עכשיו, רגע, אני לא נושמת עכשיו. כאילו עכשיו, מה אמרת? חתכת כל כך הרבה עסקים.
נכון, נכון. אין לי מה לעשות איתו.
אתה לא חושב שאתה יכול לפספס פה המון הזדמנויות מדהימות?
אני מפספס, אבל אני לא יודע איך לעבוד איתו. אני יודע
שהוא... כי מה, כי הוא עוד לא מותג?
לא, הוא יכול להיות אחלה מותג של עורכי דין בעולם, והיה לי לקוח של...
ונגיד שיש לו כסף.
אני עונה לך.
כן.
והיה לי לקוח של משרד עורכי דין, אבל הם לא מבינים או הם לא רואים את הערך של הדבר הזה. מבחינתם השיווק קורה בעולמות אחרים, לא בעולמות הוידאו.
יש עוד מישהו היום שלא מבין שווידאו זה דבר חשוב?
לא, הם מבינים בווידאו, אבל עוד פעם, שהם מצלמים את עצמם בטלפון, או שהם עושים דברים יחסית פשוטים.
אז הם חושבים מה? שהם...
אז הם חושבים שזה מספיק, וזה בסדר.
שהם לבד כאילו יצלמו וזה מספיק.
אני אגיד לך דבר אחר. לקוח אחר שלי, שהייתי איתו, הוא לא לקוח שלי, זאת אומרת, משרד אחר של עורכי דין, שהוא מתמחה ב... פגיעות, אנשים שעושים תאונות ודברים כאלה.
כן.
פגיעות גוף.
נזיקין.
נזיקין, בדיוק.
כן.
משרד של חבר צעירים שמבינים את המצב, ובניתי להם תוכנית מטורפת, שבין היתר בנויה על פודקאסט שהם עושים. ובנינו תוכן שלם סביב המיתוג שלהם, ובסוף מה שקרה, הכל כבר היה כאילו כמעט מאושר וזה וזה, בסוף מה שקרה, הם אמרו, אתה שומע? מצאנו אולפן שנותן לנו שירות כזה, שמצלם אותנו וזה, ואנחנו הולכים על זה.
אוי.
והיינו אמורים לעשות כל כך הרבה דברים, תדמית.
אחרי שכבר בנית להם את כל התוכנית, זה מותר?
זה בסדר, כאילו לא...
זכויות יוצרים, בנית להם כבר הכל.
הם עשו משהו אחר, אבל יכול להיות שהם קיבלו רגליים קרות, אבל מה שקרה זה, הם ממש היו משרד צעיר וחמוד, ובתחילת דרכם פחות או יותר, ובאמת רצו לשים את הכסף, והבינו שזה עולה, והיו מוכנים לשים את הכסף, ובנינו תוכנית די מדהימה, בסוף הם לא עשו אותה, הם עשו את זה בסגנון אחר, לא יודע מה היה האפקטיביות של זה, כי אני כבר ניתקתי מגע.
כי הם הלכו לשוק, אני קוראת לזה.
כן, הם הלכו למישהו שכאילו נותן להם הכל. זה כמו שלקוחות לפעמים עוקפים במאים מפיקים כמוני, ואומרים, אני מכיר צלם שהוא גם יודע לערוך.
ואני נותנת טיפ כמאמנת עסקית לעסקים, don't, אוקיי? כמו שביידן אמר, don't fucking do it. אתם מוזילים את עצמכם, אתם הופכים להיות קומבינטורים. לפעמים הזול גם יוצא יקר. קחו אנשי מקצוע.
אני אגיד רגע משהו.
יפה.
אם אתה עסק קטן, זה הדבר הנכון שאתה צריך לעשות.
לא
כך
בטוח.
כך צלם עורך. אם אתה עסק קטן...
לא, כך במאי.
שאני אגיד מילה. אם אתה עסק קטן, ואתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, ויש המון כאלה עסקים של e-commerce ודברים כאלה, וואלה, תצלם בטלפון, תצלמי בטלפון, יהיה מי שיערוך, קח צלם, שלח אותו, סבבה, אני מבין. אבל אם אתה מותג עם קהל יעד, ויש לך סיפור, אני לא רואה איך זה יכול לעבוד.
שמה, בדיוק, אני מסכימה איתך. ואז אני באה ושואלת, אז איך, מה הופך אותנו למותג? אם תשקיעו מההתחלה באנשי מקצוע, אל תעשו את הכל לבד.
מה שהופך אותך
למותג? אני אומרת את זה מניסיון.
נכון, אבל אנשים גם מסתכלים דרך האקסל, נגיד. והתחרות היא עצומה בחוץ, וגם הרבה אנשים לא... את יודעת, אם אתה כבעל עסק מבין את החשיבות של המיתוג, ואני פוגש הרבה כאלה, ובסוף אתה מגלגל את זה כאילו לאיזה מנהל, אז הוא רוצה לחסוך. אבל זה נמצא בכל מקום. הרבה פעמים אני שומע, מה הבעיה של קוקה קולה לתת עכשיו סעיף? זה לא עובד ככה.
זה כמו שאנשים יגידו, אני אגיד לך מעולם התוכן שלי. זה כמו שאנשים יגידו, למה אני צריך לבוא לסופרקאסט או לחברות להפקת פודקאסטים? אני אקח מיקרופון, יישב עם הזום ויעשה פודקאסט.
נכון.
וואלה, 3.5 שניות, חיי, הפודקאסט הזה הופך להיות פודקאסט שריפאים. זה אותו דבר במה נכון. שאתה עושה.
נכון. יש גם עניין היום שב-15,000 שקל, את קונה ציוד, פצצה, שאת יכולה מחר לצלם ולערוך כאילו בדקה.
נכון.
זאת אומרת, העניין הוא...
שיקנו, אבל עדיין שיביאו את אדם כמוך, שיבנה אוקיי. את כל הסיפור, את
לכן,
הבימוי, הכל.
נכון. לכן זה לא תמיד קורה בגלל שכאילו חוסכים את הסעיפים האלה, וזה בסדר, הכל טוב. לכן אני מתאים למותגים גדולים,
על
יציבים.
על איזה תקציבים אתה עובד עם שרלשון? כי זה נורא הבלת שהתקציבים שלך ענקים.
אני לא חושב שאפשר לפתוח חצובה ביום צילום, לפני לוקיישן ושחקנים בפחות מ-30,000 שקל.
ויום צילום, מה מקבלים בסופו?
ביום צילום בדרך כלל מקבלים צוות מקצועי עם ציוד מקצועי, ומקבלים בסופו את העריכות. זאת אומרת...
אז כמה סרטונים מקבלים? זה לא הרבה כסף.
רק שנייה, זה מתחיל. לא שמנו שחקנים, לא שמנו לוקיישן, לא יודע איזה עריכות צריך אותה, יש פוסט-פרודקשן. הנקודה היא ש... פותחים חצובה, זה מתחיל ב-30,000 שקל, אבל לפני זה יש תהליך של תחקיר, ותהליך של תסריט, וכיוונים קריאטיביים, ולפתח, ולפעמים גם סטורי בורד.
ישיבות, בטח.
כמו לקוחות שרוצים לראות עד הסוף, וגם במאים, זאת אומרת, אני גם במאי כזה של סטורי בורד, שאני אוהב שיש לי סטורי בורד.
בוא נסביר למי שלא יודע מה זה סטורי בורד. תספר.
סטורי בורד בעצם הוא ציור או סקיצה של הפריים הסופי שאותו אתה מצלם.
כל תמונה ותמונה שאתם רואים שברצף זה הופך להיות בתנועה, סוד הקולנוע והווידאו, הוא מצייר אחד אחרי השני.
נכון.
זה מאות אם לא אלפים של ציורים.
זה עשרות.
עשרות
בסדר נקצרים. בדרך כלל מצלמים...
מה, אז לכל וידאו אתה עושה סטורי בורד?
כן, כל וידאו.
זה מטורף.
כמעט כל וידאו אני עושה סטורי בורד.
וואי, אתה מטורף.
חובה, לא רק זה, אנחנו גם עורכים את הסטורי בורד ושמים מוזיקה. בשביל להראות את זה ללקוח ולהראות אותו, רואה, זה עומד בזמנים, הנה הסיפור, הלקוח מאשר את הסטורי בורד, זה נקרא וידאו בורד, ואז כאילו אנחנו מוצאים כאילו לצילום.
זאת אומרת, כשאתה עושה את הסרטונים ללקוחות, אז אתה גם מראה להם מראש. כן. זה לא שאתה מצלם ובסוף רק הם רואים את המוצר המוגמר.
נכון, לא, ממש לא. הם בכל התהליך.
חתיכת עבודה.
וזה עוד נקודה חשובה, שאצלי הלקוחות, הם גם בתוך התהליך, אני רוצה לשמוע מה הם אומרים.
וואו, יפה.
כי הם יודעים את הסיפור שלהם הכי טוב. אני שמה לשרת אותם ולעזור להם להוציא את זה לפועל בצורה של וידאו. יש לי המון דוגמאות כאלה.
תן דוגמה אחת, בקצרה.
יש לי לקוח של מזרונים שבונה עכשיו את המותג שלו, שזה מותג מדהים. הוא האפל של המזרונים, ואנחנו עכשיו בקצה התהליך.
כן.
ואני זוכר שנסעתי אליו למפעל שנמצא בנוף הגליל, והייתי מרותק מהמפעל, מהבן אדם שהוא, מהדרך שבה הוא חושב, וזה ממש ממש, והוויז'ן שלו, זה היה פשוט מדהים, והרגשתי שאני חייב להיות חלק מזה, ובאמת עשינו תוצרים מדהימים, והכל התחבר בצורה מהממת עם אתר אינטרנט, ואי-קומרס מאוד ספציפי, והצבנו את החנות, הוא הצב את החנות ושמנו מסכי פלזמה.
והכל כמובן שומר על אותה שפה מיתוגית.
והכל באותה שפה, משהו בונבוניירה. באמת.
איזה יופי.
באמת זה...
זה משהו שעכשיו קורה?
כן, זה עוד שנייה, כן, זה עוד שנייה הולך להתפוצץ.
חבל שאין לנו להראות דוגמה.
נכון. איזה יופי. זה עוד שנייה הולך להתפוצץ, והווידאו שעשינו הוא רק חלק מהרבה דברים הרבה יותר גדולים שעוד יקרו.
ותראה, אני הבנתי, אוקיי? אבל אני רוצה לשמוע אותך עונה לשאלה הזאת. למה אתה, יוני?
האמת זה פשוט. אני, תשמעי, אני יודע את העבודה. אני יודע את העבודה מצוין. אני מקצוען. אני עושה את זה עם תשוקה. אני אוהב להתחבר לאנשים, ולעבוד עם אנשים, ולעבוד בשביל אנשים. ואני חולה קולנוע. זה הכל, הכל מחובר ביחד.
שמע, יש לך את ה-added value הזה, שקודם כל, מעבר לזה שאתה בן אדם מקסים, ויש לך וייב רוק אנד רול, אז אני באופן אישי התחברתי אליך. תראה, אנחנו בוחרים אנשי מקצוע מן הסתם, כי אנחנו גם מתחברים כבני אדם. ואז
תמיד,
באה המקצוע
תמיד זה הבן אדם,
קודם כל, קודם כל זה הבן אדם.
קודם כל, זה אני הכי אוהב.
כי יכול להיות בן אדם שהוא סופר מקצוען, ווואלה, לא התחברתי אליו.
כן.
ואז כמובן חייבת לבוא הקרדיאביליות, כן. האמינות, המקצועיות. אז באמת, זה שאתה בא מעולם הקולנוע, אני לא רואה הרבה אנשים שיש להם חברות שיוצרים סרטוני וידאו, שבאים באמת מעולם הקולנוע, אתה כאילו...
כן, אני אולי נגיד על זה מילה. עולם הקולנוע נשמע מאוד מאוד גדול, אבל בעצם הניסיון שלי בעולם הקולנוע זה 4 סרטים קצרים.
הקולנוע והפרסום, זה כאילו משהו במאי אמיתי.
יש הרבה בימאים.
אל תצטנע.
יש הרבה בימאים טובים ו...
אבל אם אני אומרת שאתה במאי אמיתי, אני לא שולל את הבימאים האחרים.
אוקיי. עשיתי סרטים קצרים שאני מימנתי, מכספי.
אוי, אני כל כך מכירה את זה.
ובאישור של אשתי.
יפה.
אז, והסרטים האלה התרוצצו בכל העולם, בפסטיבלים, ואפילו היו, אחד מהם היה מועמד לפרס אופיר פה,
איך הוא נקרא?
הראשון נקרא, עם נועה קולר וארז דריגס. השני הוא נקרא מאיה אילון, ששיחקה בו קרן מור. והשלישי נקרא אימוג'י לב כחול, עם נעמי לבוב. והיה
וואו,
עוד אחד שהוא
זה
כזה...
זה שחקנים, אחד-אחד.
כן, אחד-אחד, שולח להם את
הסרטים. נעמי שיחקה את יונה וולך.
נכון, נעמי...
כן, ליגה לאומית. חבר טוב שלי, ניר ברגמן.
אז היא ליגה לאומית.
יפה.
כן, וסרטים, קודם כל, זה דבר יקר. זה דבר
מאוד, מאוד.
שעולה הון תואפות, וזה לוקח לך את הנשמה.
זה שואב, זה חיים שלי, זה כל החיים, אין שום דבר חוץ מזה.
נכון, ואתה חושב רק על זה, ואתה קם בלילה וכותב רעיונות ודברים, ואפילו יום לפני אתה עוד כאילו רוצה לעשות שינויים שהעוזרת במה אומרת לך, לא!
אני רוצה לחתוך אותך בקטנה לפני סיום. איזה ילד היית?
נראה לי הייתי ילד טוב וביישן. אני מה שנקרא, היו לי ציונים גרועים בתעודה, אבל התנהגות א'.
יפה. זה לא כל כך עובד בקורולציה בדרך כלל, יפה.
נכון, אז זה מה שהיה, וגם העיפו אותי מיסודי, ואחרי זה...
בתל אביב גדלת?
לא, בחולון.
חולון.
העיפו אותי מיסודי, ואז הגעתי לאיזשהו תיכון מסוים, שזה לא עבד, ואז תפסתי את עצמי בידיים, ואמרתי, אני הולך לאקסטרני, בזמנים שלי אקסטרני היה מאוד...
לא נחשב, בזמנים שלנו.
אז זה כאילו כל הפושטחים.
היום מבינים שאתם עשיתם את הצעד הכי חכם, שהלכתם לאקסטרני.
תאחלס, כי גם נהננו וגם עשינו בגרות.
חבל על הזמן.
כן, אז עשיתי שם את רוב הבגרות, ואז כאילו...
וכילד חלמת להיות במאי? חלמת להיות...
אני, תקשיבי, קולנוע, זה היה אצלי...
זה בדמך כאילו?
בדם. אני גדלתי מטר מבית קולנוע.
איזה?
רינה, בחולון.
אני מכירה, גדול.
אז יש שם שביל כזה ויש בית ליד, ואני גדלתי שם, והסדרנים הכירו אותנו, והם נותנים לנו להיכנס חינם לסרטים. כי מי זה היו הסדרנים? אבא של זאת מהבית ספר, והוא של השכן של הזה, מי היו הסדרנים?
ממש סינמה פרדיסו.
סוג של.
אז הלכת כילד לבד לסרטים?
אני כילד כבר מגיל 6 הייתי הולך לסרטים. או חבר'ה, עם החבר'ה, היינו הולכים לסרטים. ממש, כל מה שהציג שם, כאילו... וזה קסם, קורה שם קסם. וזה פשוט חלק ממני. זה פשוט חלק ממני, זה...
מדהים. איזה יופי, אתה ממש חי את זה. מה הטיפ החשוב? יש עוד כמה דברים שרצית להגיד, שאולי לא עברנו עליהם?
בואי נראה, יקרן אבל שווה כל שקל.
מסכם לכם, יפה. אוי, אני חייבת להכניס את זה לשורט. יקרן אבל שווה כל שקל. כן, מה עוד?
עם הרבה תשוקה, עם הרבה תשוקה לעבודה שלי, בעיקר.
אז מה הטיפ העיקרי שלך, שאתה יכול לתת לבעלי עסקים, שהאדם דווקא הוא העסק של עצמו?
שידע טוב טוב את הסיפור שלו, ויפעל לפי זה. זאת אומרת, שיוכל לנסח את הסיפור המיתוגי שלו, ויפעל לפי זה בכל הצינורות, בכל הצינורות של הקידום.
מה זה אומר יפעל לפי זה?
זאת אומרת, אם הסיפור שלו הוא סיפור של אמינות, או סיפור של שירות, או סיפור של... כל דבר שיכול לבנות לו את הסיפור, סיפור של בעשר אצבעות, או סיפור של, לא יודע מה, של רמה מאוד גבוהה, או של איכויות מאוד מיוחדות, או זווית אמנותית, או זווית יצירתית.
כאילו מה שמייחד אותם?
כן.
אותו?
מה שהופך אותו להיות מישהו, זה בעצם מותג. מה שהופך אותו להיות מישהו, ופשוט לעבוד מהמקום הזה, זאת אומרת, שגם הפרסומות שלך, וגם התוכן, וגם האתר אינטרנט, וגם כל דבר שמייצג אותך, אפילו עד הכרטיס ביקור, הוא צריך לספר את הסיפור הזה, את הסיפור שלך. ועוד דבר, ממש שווה לשתף את ה... לבנות את התוכן הזה. אני לא אומר שזה חייב להיות רק בסרטים, אלא גם בסרטים. זאת אומרת, בין אם זה בלוג, או בין אם זה, מה שנקרא, לתקשר את כל האינפורמציה הזאת, אתה יכול להיות מישהו שיש לו מותג של עוגיות, אבל יש סיפור מאוד מעניין מאחורי העוגיות האלה. לשם אנשים
יש
מתחברים.
יש עכשיו סיפור...
לשם אנשים מתחברים.
אוקיי, okay.
הם לא יתחברו לעוגיות, הם יתחברו לסיפור מאחורי
לסיפור,
העוגיות.
לסיפור, שזה הבן אדם
בשלב
גם.
בשלב הבא תיתן ערך. בשלב הבא תיתן ערך. תיתן ערך למוצר שלך, מהמקום של המיתוג. מה הערך?
וערך היום נותנים בסרטוני וידאו, בפודקאסטים, בכל מה שקשור לרשתות החברתיות, גם לדיגיטל, נכון?
אתה צריך בסוף לתת ערך, זאת אומרת, שאני קונה אפל, שעולה פי 3 מ-PC, זה אומר עליי משהו, או מרצדס, או...
מעלה.
זה אומר עליי משהו. אז יש שם ערך.
אתה ממש מומחה בעולם המותגים, מעניין, מעניין. מעניין לשמוע ניתוח שלך גם עליי אפילו, הייתי שואלת אותך. מעניין
אני,
מאוד.
אני אעשה לך מחיר בעניין הזה.
תודה, תודה, איזה כיף לי. עכשיו, יש לי שאלה בהפוך על הפוך. עד עכשיו שאלתי מה הטיפ שלך לבעלי עסקים. עכשיו אני שואלת מה הטיפ שלך ללקוחות שלך. נגיד עכשיו מאזינים מקשיבים והם רוצים להיות הלקוח שלך, מה הטיפ שאתה נותן להם כשהם יעבדו איתך?
אני אגיד לך מה. שישחררו לי.
וואי, זה מעולה.
ואז הם יקבלו את the best.
מעולה.
ואת יודעת מה?
תסביר.
זה כבר קורה.
כן.
שיתנו לי להיות יצירתי בשבילהם. שלא יגבילו אותי, כמובן שאני יודע מה הגבולות שלי, ואז הם יקבלו את הדברים הכי טובים. הכי הכי טובים. אפשר להגיד גם שרוב הלקוחות שלי הם כאלה, שהם אומרים, זה הבריף, זה מה זה, בוא נראה מה אתה מביא. ואז אני כותב להם, עושה להם פרזנטציה לפעמים, אומר, אני חושב שזה וזה, אז הם נותנים תיקונים קלים ואנחנו רוצים קדימה. לא תמיד בכל תוצר זה נמצא, יש תוצרים שחייבים לראות ולהיות as is, סרטון ההדרכה ודברים כאלה, אבל שמדברים על דברים...
משהו יצירתי יותר.
כן, שמדברים על דברים שהם כאילו משמעותיים בתוך הקשת הזאת של השיווק, ויש מאחוריה גם מטרות של מחירות, לידים ודברים כאלה, אז אם הם יתנו לי להיות יצירתי, הם יקבלו את the best of me.
שזאת תפיסת עולם עסקית שאני ממליצה לכולכם, לגבי כל איש מקצוע, בטח כשמדובר על אנשים יצירתיים כמוך, חבר'ה, שחררו. כשאתם לוקחים עוד אנשי מקצוע בצוות שלכם, זה כמו שפעם היה לי עורך, שאומר לי, אבל רגע, בדקה זה וזה, מה לעשות? ובשלוש דקות זה וזה, מה לעשות? והייתי אומרת לו, תשמע, אתה העורך, אתה הבמאי, אתה המומחה, go for it, אל תשאל אותי בכלל, אני סומכת עליך.
זאת נקודה מדהימה שאמרת.
כי אז אני מוציאה מכל אחד מכם, בצוות שלי,
בול.
את המקסימום.
בול.
אחרת אני מסרסת אותך.
בול, זאת הדרך שלי לבחור את האנשים שאני עובד איתם. הם צלמים גאונים, עורכים גאונים, עורכים מוזיקליים. אני כל פעם שאני רואה את העבודות שלהם, אני כאילו בהלם. בגלל זה אני לוקח אותם.
כי אתה נותן להם?
אני אומר להם, תעשה, do your thing, כאילו, תעשה את שלך את הכי טוב.
בדיוק.
ותמיד זה בסוף מתקבל מוצר.
זה לשחרר, לשחרר שליטה, נכון? זה להציל סמכויות ולשחרר.
אתה יודע בסוף מה המוצר, מה צריך להיות האימפקט שלו. והאנשים האלה, אתה גם משחרר אותם, ואתה רק תסכם מזה. לא צריך לשלוט בהם.
לגמרי.
ושיעשו מה שאתה אומר. תן להם לעוף.
כן, כי אז אתם, כי אז באמת, לכו, כמו הסיפורים שאמרת, לכו לאולפן שעושה לכם הכל, קחו עורך, קחו זה, תעשו מישמש.
העורך זה הבן של אחותי.
כן, בדיוק.
והצלם, הוא בדיוק גמר בתיכון מגמת תיאטרון.
כן, כן. אתם צריכים את ה... אוקיי. משפט מוטו שאתה הולך איתו? שחררו. עלה לי עכשיו, זה גם משפט מוטו.
משפט מוטו, יש כמה.
יש עליך קלוז-אפ, זה הזמן.
אוקיי, המשפט מוטו שלי בערך זה, לא בערך בדיוק, זה שאני צריך להרגיש את התשוקה בעשייה. והתשוקה שלי היא תשוקה לקולנוע, דרך עולמות השיווק והמיתוג. אם אין לי תשוקה וזה לא מדליק אותי, אני בבעיה רצינית.
אני, עד כמה שאני מספיקה להכיר אותך, נראה לי שלא, אתה לא תיקח את הפרויקט, אם יש כזה דבר ואין לך תשוקה.
זה קורה הרבה. באמת שזה קורה הרבה, אנשים ממש עמומים ממני. באמת, אני יכול לספר לך על איזה סטארט-אפ.
איזה מזל אתה?
נו, איזה מזל את חושבת?
שור?
לא.
יו, חשבתי אריה.
כן.
באמת?
כן.
אמרתי, זה או שור או אריה. אחד מאלה.
אומרים לי הרבה שור.
אתה אריה, אה?
היה פעם איזה סטארט-אפ, לא מזמן, סטארט-אפ, שנתתי לו איזה קונספט, ישבתי, כתבתי את התסריט, אמרתי, לא, חשבנו על משהו אחר, אמרתי לו, עצור, לכו עם מה שאתם רוצים, עם הכיוון שלכם, הכל סבבה, באמת, אני פשוט לא...
שחררת.
שחררתי.
כן. הבנת שזה לא... כן.
אני כמו, לא כמו סמוראי, כי לסמוראי יש בוס, אני כמו רונין. רונין הם היו הפרילנסרים של הסמוראים, זאת אומרת, היו מזכירים אותם לפי שעות, לפי ימים, אז אני מין רונין כזה.
גדול, יפה.
הייתה לי פעם חברת בת שקראו לה סמוראי, והרעיון שלה היה לפני שנתיים, יזמות שאני עשיתי, לתת שירות של וידאו ועריכה רק לערוצי יוטיוב.
וואלה.
רק יוטיוב.
נשתי מאוד, שזה חכם.
ואגב, ויוטיוב זה מנוע חיפוש מספר 2 בעולם, כן?
וואו.
זה לא כאילו בקטנה. זה לא הלך, אנשים לא הצליח. השגנו כמה לקוחות, אבל זה, סגרנו את זה.
אני חושבת שמשהו בקהל הישראלי, גם אני באופן אישי, עוד לא פיצחתי את יוטיוב עד הסוף. מבחינתי יוטיוב זה ספרייה של כל הפודקאסטים, וכאילו אני לא משקיעה בזה מספיק.
שתביני, דובר שם... שקיעה
יותר ברשתות החברתיות.
כל הסיפור שם זה טרנר, כאילו יכול לבחור חבילה בין 3,000 ל-6,000 שקל, ואת מקבלת תכני וידאו בלי סוף, עם האשטגים ומיתוג, וכולל אפשרויות של סטטיסטיקה, כן, וניתוח
ואופטימיזציה.
זה מה שעשינו. עשינו אופטימיזציה, ולפי זה תיקנו את הסרטונים, ותרגותים.
מה, זה כלום, וואו.
ומי שעבד, הוא כבר לא יכול, הוא לא היה לו כבר תוכן לתת לנו. אחרי חודשיים כבר הוא אמר, תשמעו, אין לי מה לתת לכם. אמרתי לו, מה? קח את הטלפון, תצלם. זה התוכן שאני צריך. לא משנה איפה אתה הולך, אבל זה אנחנו נסדר. זה לא הצליח. אנשים לא נכנסו למקום הזה.
אוקיי. אז טוב, אבל בוא נפרוש בסיב, בדברים טובים.
כן. יש לי גם אתר לספרים משומשים הכי גדול בארץ, Find the Book.
גדול.
אתר שיש בו מעל ל-180 אלף ספרים משומשים, שהוא כמו יד שתיים, זאת אומרת, אני לא מחזיק את הספרים משומשים אצלי. הוא מ-1999.
שלך?
כן, שלי.
תכניס גם את הספר שלי.
יאללה.
תזכיר לי, אני
צריכה להכניס, זה כל היופי.
אני?
כן, כי אצלי זה פלטפורמה, שכולם מדברים היום Airbnb, זה וזה, אני עשיתי את זה כבר ב-99. בניתי פלטפורמה שאת שמה את הדברים, ומישהו אחר, את יד שתיים, זה הכל כבר עשיתי את זה מראש, פשוט לא היה לי טהון לפרסם את זה, אבל זה אתר מספר אחת בארץ לספרים משומשים.
Find the Book אני מכירה.
כן.
שמעתי על זה.
זה שלי.
אז אני צריכה להכניס את הספר לשם?
נכון. זה כל היופי.
מעניין.
מה את רוצה, שאני אעבוד בשבילך?
כן. אני לוקחת...
חשבונית בדרך.
כן, כן. אני מאלה. אני מנהלת עסק שלי, יש לי צוות, יש לי סיסטם. כל מה שאתם רואים, גם ברוקנרול של עסקים, גם בסופרקאסט, כל העסקים שלי. יש לי אנשים, יש לי צוות. למרות שאני יכולה לעשות את מה שהוא עושה, ואת מה שזה עושה, ואת... אבל לא. כי כל אחד יש לו את המקצוע, דיברנו על זה, כל אחד יש לו את המקצוע שלו. אני אוהבת לשלם, ובאמת אני מקבלת...
נכון. חוכמה זה לעבוד עם מקצוענים, עם כן, ראש גדול.
כן. ואז גם יש לי מקום ליצירה שלי, לשבת פה ולדבר איתך.
נכון, וגם להכיר אנשים חדשים ולשמוע דעות ודברים מעניינים, נורא כיף.
לגמרי.
כיף לך.
כיף לך. כיף לנו. יופי. אז לקראת סיום, אני רוצה להכתיר גם אותך לרוקנרוליסט של העסקים, יואו! ובתור אחד שכזה... השאלון הקבוע שלנו, השאלון בסוף, שאלות קצרות, תשובות קצרות. מה החלום העסקי שאתה מרייר עליו ועדיין לא מימשת?
אני רוצה לעסוק במה שאני עוסק היום לנצח. לנצח. זאת אומרת, אני תמיד רוצה לעשות את מה שאני עושה כי אני אוהב את זה. אני קם בבוקר, אני אומר, יאללה, מה עושים היום? כאילו, זה הדבר ש... אני רוצה פשוט לעשות את זה, till the end of days.
מדהים. מה הטיפ שלך איך להתנהל בימי מלחמה ותקווה? לא דיברנו על זה.
אני רואה את הימים האלה כימים של הזדמנות, אותו כנל בקורונה. אלה ימים של הזדמנות שאתה צריך לחשוב כבעל עסק, כבעל מותג, אתה צריך לחשוב איפה אתה מוצא מחדש את ההגדרה המותגית שלך, ומשם אתה יוצא. ואנחנו רואים את זה גם קורה עכשיו במלחמה, שפירמות מצאו את המקום שלהם, של כולנו ביחד, של לחזק, של להעצים, ומוצאים את המקום שלהם שם. יש כאלה שעושים את זה ביותר עדינות, יש כאלה שעושים את זה בקצת פחות עדינות.
כן.
אבל זה מראה לך שהדבר הזה עובד, זה יוצא מתוכם.
אתה משלב את זה בווידאוים? אתה מייעץ את זה ללקוחות שלך?
כן.
לעשות את זה?
זה הכל תלוי מה הלקוח צריך באותו זמן, אבל כן, אנחנו עושים את זה.
נגיד, מה היית מייעץ לי? איך להתייחס למלחמה ועם הפודקאסטים, עבר לזה שאני נותן את הפינה הזאת?
אני חושב שזווית שיכולה להיות מאוד מעניינת עבורך, זה לדבר עם בעלי העסקים וכל מי שהוא קהל היעד שלך, דווקא על היצירתיות שלו ואיך הוא פועל ואיך הוא עובד בזמן המלחמה.
בדיוק.
שזה בדיוק גם מה שאת עושה. כי את חייבת להמשיך ולייצר תוכן, ולא רק, כל המותגים, כן. חייבים להמשיך ולייצר תוכן גם בזמנים כאלה. זאת הזדמנות. זאת תקופה שהיא הזדמנות.
והזדמנות כי מה? אתה יכול לזקק לי את זה?
כן, זו הזדמנות כי זאת הדרך שלך לבחון את עצמך כמותג, אל מול תנאים שלא חשבת שיקרו.
תנאים בלתי שלנו, סבירים.
במקרה שלנו מצב מאוד לא סביר. כמו שבקורונה אמרנו, וואו, נכון. מה עושים מפה? ופתאום התחלתי להבין שאני יכול לעשות סרטים דרך פוטג'ים או דרך אנימציה. והתחלתי לפתח את זה, וניתה לי עבודה, זו הייתה השנה הכי טובה שלי בביזנס.
מדהים.
הייתה לי עבודה שם כמו מטורף, אז בדיוק פה במלחמה, ואנחנו עושים דברים כאלה. בין אם זה ללקוח אחד, מתעדים את הפעילויות שלו בסניפים מסוימים, איך הוא תורם ואיך הוא מקדם ועוזר לציבור ולאנשים, את יודעת, לפי כל הסיפורים, שזה מאוד מרגש, לבין מישהו אחר שבכלל המלחמה יצרה מצב חדש אצלו של אי אפשר להגיע לעסק, שהוא פרוס בכל הארץ, והוא צריך לייצר הדרכות. אז כל אחד מהמקום שלו.
עושים אדפטציה למצב.
למותגים אני אומר, זה מקום של הזדמנות.
הזדמנות להתחדש, להמציא את עצמכם, לעבור ללבל הבא.
נכון, למצוא את הלקוח שלא חשבת עליהם, זה מכריח אותך להיות יצירתי.
לגמרי, לגמרי. שאלה אחרונה. מה תגיד לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיע לשער שם למעלה?
נגיד לו, אח שלי, תודה.
מצוין, הודיה. הודיה זה דבר חשוב. אז תודה לך,
תודה לך, פז. וואו, פז מוסקוביץ'. הייתי או חלמתי חלום, וואו.
היה תענוג.
גם לי, תודה. למדתי ממך.
אני למדתי ממך המון, ואתם, אם למדתם מיוני, אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב, יש בספוטיפיי אופציות לתגובות ובעוד פלטפורמות. אנחנו נשים בדיסקריפשן, בתיאור הפרק, לינק לשואו רילים שלך ולאתר. איך אתה רוצה שיצרו איתך קשר, יוני?
המציאו אותי באתר ואפשר להגיע אליי או בוואטסאפ, זה באמת לא סיפור למצוא אותי. לכתוב יוני מרדכי בגוגל ותוך שנייה.
יופי.
פייסבוק.
יופי. אז היה לי את הכבוד לארח אותך.
היה לי את הכבוד להתארח. פז מוסקוביץ', האישה והאגדה.
תודה רבה. טוב, אנחנו, אתם יודעים, נמשיך to rock and roll עם עסקים ואנשים מקסימים. כמו יוני, שמשפיעים על העולם הזה בטוב, ואפילו בקצת. אתם יודעים מה? גם רציתי לדבר על נושא ההתנדבות בימי מלחמה. תתנדבו, תמצאו איזה משהו שהעסק גם ייתן ללא כסף.
נכון, זה עושה טוב.
אוקיי, כמו שאני עושה פה, מפונים שמעניינים ומתאימים לרוקנרול, הם באים לפה ואני מפרסמת אותם והכל. אז אם גם אתם מפונים, יכולים לפנות אליי. בקיצור, היה לי העונג ומקווה שלקחתם כמה כלים ותובנות מיוני בפרק הזה. אז דבר ראשון, אל תשכחו, תזכרו להקוד בסלע, אתם זוכרים את ראשי התיבות, סלע, סאבסקרייב, לייק ועקוב. אז זה מתחבר לנו לסלעים ולרוק, ובאנגלית, don't forget to do the LFS, like, follow, subscribe. ובבקשה, אל תתעצלו, תדרגו אותנו. לא אכפת לי כמה כוכבים, דיר בלק שימו 5, אבל תדרגו. יש פה צוות שלם, כמו שדיברנו על זה, יש פה צוות שלם שעובד בשביל שאתם תהנו מהפרקים הללו. אז תפרגנו לאורחים, תפרגנו לצוות, ואתם יודעים, תפרגנו. כשאנחנו מפרגנים, אנחנו מקבלים
חזרה.
בחזרה, לגמרי. אם תרצו להצטרף, לקבל תזכורות על פרקים שעולים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה השקטה בוואטסאפ. לכתוב לי במייל, paz@strudelsupercast.co.il. וגם בפודקאסט כאן יש אפשרות לתגובות. אתם יכולים גם להקליט הודעות קוליות. ועד לפעם הבאה, המשיכו להתנהל בין הרוקס and roll. לא להיבהל, חברים. זה חלק מהחיים. שוב, תודה רבה, יוני.
תודה לך, פז.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.